אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 422 את מאמר החירות. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 422 מאמר החירות. אנחנו נמצאים בכותרת חוק אחד לכל העולמות בטור ב' למטה.
נו, אנחנו למדנו עד כה בעצם דבר מאוד יפה ופשוט, שאנחנו חלקי הבריאה הכללית, ובעצם כמו כל הבריאה אנחנו נמצאים בשליטה הגמורה של האור העליון, ואין לנו שום חירות. אם יש לנו איזה בעל בית, איזה הבורא שברא אותנו ויצב בנו כל הדברים, אז לא יכול להיות שאנחנו נהיה בעלי הבחירה. כי הכל בא ממנו, מאותה נקודה התחלתית, שהיא כבר הייתה קיימת לפנינו. ולכן כל מה שבאנו, זה הכל בא ממנו. אז זה, עם זה יכולים להסכים, יכולים לא להסכים, אבל זו עובדה. ואנחנו כמה שיותר מגלים את הטבע, את חוקי הטבע, מערכת הכללית, גלובלית, אינטגרלית, כולה נכנסים לאדם, למוח שלו, לרקמות שלו, לכל מה שרק אפשר, אנחנו רואים שבכל הדברים האלה שולטים חוקים מוחלטים, אין שם שום דבר שזה או כך או כך או זה או כן או לא, שזה כאילו נראה לנו כבחירה. אין בחירה, אלא חוסר ודאות מביא לנו הרגשת הבחירה. לא יותר מזה. ומצד אחד. מצד שני, גם שכל הבריא וגם מקובלים אומרים שאם זה כך, אז אין שום תועלת מכל הבריאה הזאת. איך יכול להיות שבכלל היא קיימת? אם הבורא בורא את הנברא, שנברא כמו בובה, כן, איזה עם בטריות בפנים, יקפוץ שם איזה ארנבת כזאת חשמלי ויעשה משהו, זה מה התועלת? ודאי שזה לא, אין לזה שום תועלת. אלה כל המערכות שאנחנו רואים בבריאה, אמנם שהן מערכות הכרחיות, חוקיות, ואין בהם שום חידוש, אלא הכל בקודם ונמשך, סיבה ומסובב בצורה ההחליטית שיוצא הכל מהמצב הקודם וממשיך ומוליד המצב הבא, הכל בצורה הכרחית. ואם היינו רואים כל חוקי הטבע וכל המערכת הכללית, אז ודאי שלא הייתה לנו שום שאלה שאיך זה יתקיים כך או כך, אחרת או לא. אלה מסוף העולם עד סופו, בכל העומק, היינו ודאי שמגלים את הכל, וסוף ההתחלה הכל היה ברור. אבל יש כאן דבר מאוד מיוחד נוסף, שבאמת, באמת, הבורא לא עשה שום דבר שאין בו צורך, זאת אומרת שאנחנו, שכל הבריאה הזאת היא נמצאת ללא בחירה חופשית, ללא תגובה מצדה, שהתגובה הזאת היא מגיעה מצדה ממש, ולא מכוונת מצד הבורא, וסוף הבריאה היא עוד יותר, כמו שמספרים לנו מקובלים, שהנברא, צריכים לראות מה זה נברא, אנחנו לא יודעים מה זה, זה לא הגוף שלנו, כי זה בהמה. כן? אז שהנברא בסופו של דבר מגיע למצב שהוא כבורא בכל דבר. בכל דבר. אין בו שום דבר שאפשר להגיד שהוא פחות ממנו. כן? אפילו שבורא הוא הראשון. כן? שאנחנו הנבראים שמסיימים את הכל הבריאה, אנחנו מגיעים למצב ששם תחילה וסופה לגמרי לגמרי משתווים ומתחברים. ולכן אנחנו צריכים לדעת, אז מהי בחירה חופשית? איך אנחנו מגיעים לעצמאות כמו הבורא בעצמו? ומגיעים לזה בפועל? על ידי איזה פעולות? מעשים, מאמצים, במה זה תלוי בנו, לא תלוי בנו וכן הלאה. זה בעצם המאמר הזה קצת פותח. זה ודאי שנושא הכי המרכזי שבכל הבריאה. שאנחנו רואים שכל המצב שהאנושות מסתבכת עכשיו בו, הוא מצב של חוסר אונים, מחוסר ברירה, מחוסר התמצאות, מחוסר מטרה, מחוסר טעם בחיים. זה הכל קשור לבחירת האדם. אז בחירה חופשית ודאי שישנה, אנחנו צריכים להגיע אליה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים להיות חופשיים כמו הבורא. זאת אומרת ששום דבר לא מגביל אותנו. עכשיו אנחנו לא מסוגלים לדמיין את הדבר הזה, כמו הרוחניות, שאי אפשר, אנחנו לא מסוגלים, אין לנו תאים במוח ורצונות שבלב, שאנחנו יכולים לתאר את המצב הזה, הרוחניות. אבל להגיע לזה ולהכשיר את עצמנו לשינויים כאלו, כן. ולכן בוא נלמד איך להתקרב לזה. בבקשה.
אז שוב, אנחנו בעמוד 422, טור ב' למטה, כותרת, חוק אחד לכל העולמות. ואף על פי שחוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי, עם כל זה יש להם לכל העולמות חוק אחד. ולפיכך נמצא גם כן, אשר כל מיני מהותים הגשמיים שבעולמנו, דהיינו כל מה שנמצא בתוך החלל הזה, יהיה מה שיהיה, דומם, צומח, חי, עצם רוחני, עצם גשמי, אם באנו להבחין את בחינת היחידית והאנוכית של כל אחד מהם, במה שנבדל מכל האחרים, ואפילו בפרודה היותר קטנה, הרי לא יותר מבחינת רצון לקבל, שהוא כל צורתו הפרטית מצד הבריאה המחודשת, המקביל אותה בכמות ואיכות, שמכוח זה נמצא בכוח המושך וכוח הדוחה. אבל כל מה שנמצא בה יותר משני הכוחות האמורים, הרי זה נחשב לבחינת השפע ממהותו התברך. אשר השפע הזה הוא שווה לכל הברואים, ואין בה משום חידוש המיוחס לבריאה כלל. להיותה נמשכת יש מיש, ולא ייתכן לייחס את זה לבחינת יחידה פרטית. רק לדברים משותפים לכל חלקי הבריאה הקטנים עם הגדולים, שכל אחד מקבל מהשפע הזה לפי גבול הרצון לקבל שלו, ובגבול הזה נעשית ההגדרה בין כל יחיד ויחידה. הרי הוכחתי בעליל מבחינה מדעית טהורה את האנוכי של כל יחיד, בשיטה מדעית מוגנת לחלוטין בכל צרכיה מעין הביקורת.
אנחנו כבר למדנו את זה בקטע הקודם, בית כוחות ברצון לקבל, כוח המושך וכוח הדוחה, שאין יותר ולא צריך יותר, או לקרף את המועיל שנראה לו להרחיק את המזיק. אלו התכונות יש בנו בלבד. כן.
ואפילו לשיטת המטריאליסטים האוטומטיים הקיצוניים. ומעתה אין אנו צריכים יותר לכל השיטות הצולעות המטובלות במטאפיזיקה. וכמובן שאין כאן כל הפרש עם הכוח הזה של רצון לקבל הוא פרי ותוצאה של המטריה, של המטריה שהוציאתו בדרך הכימיה, או המטריה הוא פרי ותוצאה של הכוח הזה, כי העיקר ידענו אשר רק הכוח הזה המוטבע בכל בריאה ואטום של הרצון לקבל בגבולותיו, הוא בחינת היחידה שבו הוא נבדל וניכר לעצמו מתוך שאר חברי סביבתו, שזה נוהג הן באטום יחידה והן בחבורה של אטומים שנקראים גוף. בכל יתר הבחינות שנמצא בהם עודף על הכוח הזה, אינם מיוחסים בכל שהוא לאותה הפרודה או לאותה החבורה של פרודות מבחינת האנוכיות שבה, אלא רק מבחינה כללית, שהוא השפע הנמשך אליהם מהשם יתברך, שהוא עניין המשותף לכל חלקי הבריאה יחד, ואין בהם עניין של גופים נבראים יחידים כמבואר. ואתה התבאר לנו עניין חירות היחיד מבחינת ההגדרה הנכללת בגורם הראשון, שקראנו אותו בשם מצה, שכל הדורות הקודמים, שהם אבותיו ואבות אבותיו של אותו היחיד, הניחו טבעיהם שמה, כמו שערכנו בזה לאל. ועל פי המבואר, שכל עיקרו של המובן במילת יחיד, אינו אלא הגבולים של הרצון לקבל, המוטבע בחבורת הפרודות שבו. הרי לעיניך, שכל אותם הנטיות שירש מאבותיו ואבות אבותיו, הם אמנם רק בחינות גבולים של הרצון לקבל בלבד, או מבחינת כוח המושך שבו, או מבחינת כוח הדוחה שבו, שהם המתראים לעינינו בדמות נטיות לוותרנות או לקמצנות, להתערב בין הבריות או להיות מתבודד. וכיוון שכן, הנה ממש בחינת האנוכיות שבו, העומד ולוחם על זכות קיומו. באופן שאם אנו משחיתים איזו נטייה מאותו היחיד, הרי אנו נחשבים לקוצצים איבר אמיתי מהעצמות שלו, וגם הוא נחשב אבידה אמיתית לכלל הבריאה, משום שלא נמצא ולא יהיה עוד בכל העולם דוגמתו, כמבואר לאל. ואחר שבררנו היטב את הזכות המוצדקת של חירות היחיד להלכה על פי חוקים הטבעיים, נפנה ונראה עד כמה שאפשר לקיימו למעשה מבלי לפגוע בתורת המוסר ובתורת המדיניות. והעיקר, כיצד מקוימת הזכות הזאת על פי תורתנו הקדושה.
זאת אומרת, סך הכל, מה שכאן הוא מביא אותנו לאיזה, למעשה, כן? שיש בנו מה שקיבלנו מכל הגורמים, שאנחנו לא שולטים בהם, זה המצא ודרכי התפתחות המצא, סביבה ודרכי התפתחות הסביבה, שכך אנחנו התפתחנו, למדנו את זה בדפים הקודמים, כן? ולכן אין לנו שום ברירה בזה, שום בחירה בזה, אלא מה שכן, אנחנו צריכים לשמור על זה שמה שיש לכל אחד, שזה יהיה ללא לחץ חיצון, ללא השפעה חיצונה מצדנו, שאנחנו בזה יכולים לקלקל כל אחד ואחד, אבל אי אפשר בלי זה להתקשר לכל אחד ואחד. אז מה קורה בסופו של דבר? אנחנו לא מקבלים כאן תשובה, אבל הוא אומר שהוא משאיר אותנו בשאלה, אחר כך הוא אולי יפתור אותה קצת, שבצורה חברתית, בצורה מדינית, בתורת המוסר וכן הלאה, מה אנחנו עושים עם זה. אבל בסך הכל, עדיין אנחנו נמצאים בדבר, כאילו בהחלטה פשוטה. כל אחד ואחד הוא מיוחד, בכל אחד ואחד יש הצטברות איזשהו כוחות, נטיות, תכונות שהוא קיבל אותם או מלמעלה או על ידי הסביבה. ועכשיו השאלה איך אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני, להתערב זה בזה, כדי שבאמת אנחנו נגיע לחירות היחיד. ובמה הוא בדיוק החירות? לפי מה שהוא כתב כאן, אז ודאי שכולנו קשורים יחד וכולנו משפיעים זה על זה, והגבולות שלנו הם ממש הכל מקולקל והכל מרוסק. אין שום דבר. שאלות. נו, או אתה או אמנון, זה ממש... למי? מי קודם? הוא דיבר. בסדר, אתה.
באמת, הוא שאל. יש פה איזה עניין, אבל כל מה שנמצא בה יותר משתי הכוחות האמורים, הרי זה נחשב למבחינת השפע מאותו התברך.
כן, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה שפע. לא יכול להיות יותר בנברא מעצמו, יותר מרצון לקבל, שמתבטא בכוח הדוחה או כוח המושך. זה הכל, בצורה אינסטינקטיבית. דוחה מה שרע לו, מושך מה שטוב לו. בכל רגע ורגע, איך שהוא מחליט. כן?
לא הדגשתי את זה, אבל כל מה שנמצא בה יותר משתי כוחות.
יותר משתי כוחות, זה ודאי בא מהבורא. לא יודע מה זה. אני אגואיסט, יש לי רק שתי כוחות האלה.
ואז הוא אומר שכל אחד מקבל מהשפע הזה, לפי גודל הרצון לקבל שלו.
כן.
בעניין. איזה שפע בדיוק הוא מתכווה שמקבל?
שפע נהנה מחיים, לא יודע, אבל זה לפי הגודל הרצון. כן. כמה שאני מסוגל לפתוח רצון שלי יותר ולהשתמש בו יותר, אני מקבל בהתאם לזה הנאה יותר. מה השאלה?
לא מקבל צרות יותר?
גם צרות יותר.
לא גם, רק צרות יותר.
נו, זה אתה. אמנון לא חושב כך. נכון, אמנון? תגיד. תגיד, תגיד. נו, כבר. שאלות שלו סביב הצרות. הוא מסכן כל החיים. כן? נו?
רציתי לשאול, בתוך המאמר, קטע המאמר הזה, אנחנו יכולים איכשהו לעשות שיהיה לנו בחירה חופשית במה שאנחנו מדברים?
לא.
למה?
במסגרת המאמר כן, אבל לא במסגרת החיים שלנו.
נכון, ברור שהכל הוא...
אתה רוצה להיות חופשי? זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לעלות למעלה מהרצון לקבל שלך ולהתחיל לשקול, זה נקרא להיות עם חופשי בארצנו. ארצנו זה רצון, חופשי מהרצון. אחרת אתה או דוחה או מושך.
זה העניין, בגלל שיש את שני התכונות האלה, איך אנחנו מצליחים להגיע לזה?
להיות למעלה מהם, לצאת מעל הרצון. לא, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה כמו מגנט שמחזיק את חתיכת ברזל באוויר. זה אנחנו מסוגלים להגיע לזה, זה ודאי שלא בכוחות שלנו, אלא בכוחות שלנו רק להזמין השפעת המאור, והוא יחזיק אותנו למעלה מהרצון.
וזה הבחירה החופשית שלנו.
אז תהיה בבחירה חופשית, אחרי שהאור משפיע עליך. אתה לא יכול להיות בבחירה חופשית, כי אתה נמצא תחת כוח אחד, רצון לקבל. הוא מושך אותך וזהו. תעשה מה שהוא רוצה, אתה לא יכול, שום דבר מחוץ לגדרו, אתה לא יוצא. שאתה מזמין עוד כוח אחד, חוץ מכוח השלילי. כתוב, בראתי יצר הרע. נכון, זהו, זה מה שיש לך. אתה נברא, יש לך רק יצר הרע. אחד. באחד אתה לא יכול להיות חופשי. בראתי תורת תבלין, זאת אומרת שאתה מגלה במציאות, בטבע, דרך הקבוצה, אתה מגלה עוד כוח הטוב, שכוח הטוב הזה הוא מאזן את הכוח הרע, נגיד שטוב ורע זה לא חשוב, השפעה וקבלה. אבל בין שני כוחות האלה שאתה קיים, זה נקרא בקף האמצעי, אז אתה חופשי. משניהם, אתה חופשי מהבורא, אתה חייב להיות חופשי ממנו, אחרת אתה לא עצמאי. כן? ואתה חייב להיות חופשי מהרצון לקבל שלך, אחרת אתה לא שולט במצב שלך. זאת אומרת, אתה חייב להיות ממש במידה שאתה לא שייך לבורא, אתה גם כן לא שייך להיות נברא. אתה נמצא באמצע, אתה בונה את עצמך משניהם. זה שלמדנו בשיעור הקודם, חיבור בין מלכות ובינה. וביניהם אני קיים. זהו. ואז אני חופשי. זה נקרא ארץ חופשייה. מלכות שמתחברת עם בינה בצורה כזאת נכונה, שבינה ומלכות מתחברים כאחד. זהו, ואז אתה לא מוגבל.
זאת אומרת, הקו האמצעי הוא הבחירה החופשית שלי.
כן.
שבין, בין שני הקצוות היא הבחירה החופשית.
כן. לכן, זה קו אמצעי, כן. שלושת הקווים או שלוש נקודות, זה נקרא סגול, עם סגולה. כן. כן. עוד? מה שם בסוף? מי? בבקשה. לא להתבייש, חבר'ה, זה לא... תשאלו כל דבר.
רציתי לשאול, בתן המאמר, אם אני מזהה את הכוונה, יש לי איזה משהו לפעול בכוונה? אני יכול לפעול בכוונה הזאת, במצע? או שרק לזהות אותי?
אני אגיד לך, אחרי יחסית הרבה זמן, אדם מגיע למצב שעל ידי השפעת המאור המחזיר למוטב, מתייצבת בו כוונה. מה זאת אומרת מתייצבת בו כוונה? כי נעשה לו חשוב לעקוף אחרי הכוונות שלו, ולא אחרי הרצונות. זה בעיה, שדיברתי על זה גם כן היום בשיעור ראשון, שזה כל העולם כך נמצא בעצם בשבירה, ולא יודע מה הסיבה, הסיבה שלה, שהוא צריך להגיע לשפוט את עצמו בכוונות ולא במעשים. אני לא יודע מה לדבר על זה, יש כל כך הרבה, זה עולם אחר לגמרי. זה מה שאנחנו רואים דרך הכוונה. זה, אנחנו לא מתייחסים למעשים, אנחנו מתחילים רק לשפוט הכל לכוונות. ואז אתה יכול לשאול, אז מה המעשים? המעשים אנחנו צריכים מפני שכוונה חייבת לרחוב על המעשה, ובלי מעשה הכוונה היא לא גמורה. זה נקרא רוח. סתם. כן? אלה חייבת להיות, לכן אנחנו נמצאים בעולם המעשה, בעולם הזה, כדי שהכוונות ומעשים הם יהיו כאחד. להגיע למצב שאנחנו נבנה את המערכת העליונה בעולם שלנו. לא, אבל תשתדלו באמת לעקוב אחרי הכוונות. האם באמת זה נכון מה שאני רוצה? מה אני מתכוון? מה אני רוצה שיקרה? זאת אומרת, אחרי המעשה הזה, לטובת מי במיוחד השאלה הזאת? בסדר? כן. נו, תמסרו לו.
אמרת שאנחנו צריכים להיות גם מהבורא וגם מהרצונות של עצמו באמצע. מה אז לרצות? או שאתה חושב לטובת
מה לרצות?
כן.
לרצות להידמות לבורא מתוך הטבע שלנו. מלכות שתדמה את עצמה לכתר, על ידי זה שהיא נכללת עם בינה, ככה זה?
לא, תשמע, אני גם כן יכול להוסיף ים של הדברים, אבל תכלס, אני חושב לטובת הזולת או לטובת עצמי, אז איך אני יכול להיות באמצע? או לזה, או לזה?
אתה עדיין לא יודע שזה שתחשוב על הזולת זה יהיה ממש לטובת עצמך.
אז איך לכלול שם מחשבה דיבור מעשה?
וזה בנקודה הזאת של קשר בינה ומלכות. שם כוללים מחשבה, דיבור ומעשה. טוב. זה כבר... אולי אנחנו נספיק. בבקשה.
עמוד 423, טור ב', כותרת אחרי רבים להטות. והנה הכתוב אומר, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, שבכל המקומות שיש לנו מחלוקת בין יחיד לרבים, אנו מחויבים להכריע הדבר לפי רצונם של הרבים. הרי מפורש שיש זכות לרבים להפקיע את חירותו של היחיד. אולם יש לנו כאן שאלה אחרת, עוד יותר חמורה, כי לכאורה החוק הזה עומד להחזיר את האנושות לאחור. ולא קדימה. כי בעת שרוב חברי האנושות הם הבלתי מפותחים, והמפותחים הם תמיד מיעוט הקטן, ואם אתה מכריע תמיד כרצונם של הרבים, שהם הבלתי מפותחים ונמהרי הלב, נמצא שדעתם וחפצם של החכמים והמפותחים שבחברה, שהם תמיד המיעוט, לא יישמע ולא ייפקד. הרי אתה חותם את האנושות על נסיגה לאחור, כי לא יוכלו להתקדם אפילו פסיעה קטנה אחת קדימה.
אנושות היא בנויה כמו שכל היקום בנוי, כמו שבנויים כל הדברים, בפירמידה. כן? שהאנשים הפשוטים הם נמצאים למטה, בכמות גדולה מאוד, ואחר כך לפי כמה דרגות שיש באנושות, אז עד שאנחנו באים למדרגה הגבוהה ביותר שבפירמידה, ששם זה מיעוט האנשים, לפי החוכמה, לפי היכולת, לפי הרצון חזק וכן הלאה. כך זה, אנחנו בנויים מצד הטבע. אז?
אמנם כפי המתבאר במאמר השלום, שמתוך שנצטוונו מפי ההשגחה לחיות חיי חברה, אם כן נעשינו מחויבים לקיים כל החוקים הנוגעים לקיום החברה. ואם אנו מקלים בשיעור מה, ינקום הטבע בנו ויטול נקמתו מאיתנו כדרכו, בלי שום הפרש, אם אנו מבינים טעמי החוקים, אם לא. ואיננו הרואות שאין לנו שום סידור לחיות בתוך החברה, זולת על פי החוק של אחרי רבים להטות, המסדר לנו כל ריב וכל פגע שבתוך החברה, באופן שהחוק הזה הוא המכשיר היחידי הנותן זכות קיום לחברה. ולפיכך נבחן משום זה בין המצוות הטבעיות של ההשגחה, ואנו מוכרחים לקבלו עלינו ולשומרו בכל הזהירות, בלי כל התחשבות בהבנתנו, והוא דומה לשאר המצוות שבתורה, שהם כולם חוקי הטבע והשגחתו התברך, אשר נתונים ובאים אלינו מאלה לטאטה, מלמעלה למטה.
רק אנחנו לא יודעים את החוקים האלה. זה מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה. זאת אומרת, החוקים של ההתקשרות בעולם הזה אנחנו לומדים מהחוכמה, מהמדע, והחוקים הרוחניים אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה. כן? גם זה מדע וגם זה מדע. אבל סך הכל לפי זה מתנהגים.
וכבר ביארתי, אשר כל המציאות הנראית בדרכי הטבע שבעולם הזה, אין זה אלא משום שנמשכים ונרשמים כן, מחוקים והנהגות שבעולמות העליונים הרוחניים. ועם זה תבין גם כן, אשר המצוות שבתורה אינם אלא חוקים והנהגות הקבועים בעולמות העליונים, שהם השורשים לכל דרכי הטבע שבעולמנו הזה. ולפיכך, מתאימים תמיד חוקי התורה לחוקי הטבע שבעולם הזה, כמו שתי טיפות מים. וזהו שהוכחנו, אשר החוק של אחרי רבים להטות, הוא חוק ההשגחה והטבע.
זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד כל חוקי הטבע, שהם חוקי השפעה והתקשרות, ולהשתדל עד כמה שאפשר יותר ויותר, להניג אותם כאן בעולם הזה בינינו. שחוק הוא אחד צריך להיות בשתי עולמות, גם בעולם העליון, גם בעולם התחתון. להביא אותו למימוש, לקיום, לגילוי בעולם התחתון, זה התפקיד שלנו. ביחסים בינינו. כן. מדובר לא על חוקים שאנחנו מדברים איך שאנחנו לומדים אותם ומבינים אותם לפי ספרי תורה, כי אנחנו לא יודעים נכון לקרוא את ספרי תורה, לגמרי לא יודעים נכון לקרוא, כי אנחנו מוצאים משם כל דבר חוץ מ"ואהבת לרעך כמוך", שזה חוק הכללי שבתורה, וכל היתר החוקים זה סך כל המרכיבים של החוק הזה. אז אנחנו לא קוראים אפילו אף חוק נכון, בצורה נכונה, מדברים הפשוטים ביותר, הדברים הגדולים ביותר, כי כל החוקים שאנחנו קוראים אפילו בשולחן ערוך נגיד, זה הכל, סך הכל ביטוי הגשמי של החוקים רוחניים של השפעה ואהבה. אין? ולכן עלינו ללמוד נכון כל חוק וחוק בצביונו הנכון הרוחני, ולדעת מזה איך אנחנו עושים את זה בעולם הזה בגשמיות. לא בפועל בלבד, אלא יקר בכוונה, שאם היינו יודעים איך לעשות כל החוקים האלו שכתובים בשולחן ערוך בכוונה הנכונה, על מנת להשפיע כדי להגיע לאהבה, אז כבר היינו בזה בתורת אמת, בתורת הנסתר, והיינו מזה מתקנים את עצמנו ואת העולם. כן.
לא ברור מה זה הדבר הזה אחרי רבים. מאיפה רבים יש להם איזשהו משהו? תמיד יש איזשהו מנהיג שלוקח רבים, ואחר כך הרבים לוקחים את מה שהמנהיג אומר.
לפי מה מנהיג הולך?
לא יודע.
לפי טובת הרבים?
לא בהכרח, ניקח כל,
זה,
כל מיני מדינות ש...
מה אתה מדבר? רק על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על חוקי הטבע, איך שחייבים להתקיים. איך שחייבים להתקיים, ולא איך שאתה רואה איך שזה בעולם המקולקל.
זאת אומרת שמה שבא לסוף...
הוא אומר לך, הוא מסביר לך חוק. אז חוקים, יש חוקים שמתגלים, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו צריכים לפי זה להתקיים. נגיד, חוקי הטבע. אני לא יכול לא לממש את החוק המשיכה. אני בונה מכונות, אני חייב לבנות את זה לפי זה. חוקי החשמל, חוקי שם גידראוליקה וכן הלאה וכן הלאה. אני חייב לממש את החוקים האלו, כי זה חוקים שהם גלויים לי. ויש חוקים שלא גלויים. זה חוקים ברמה האנושית. פסיכולוגיה מה שנקרא, שזה לא מדע. אלה ככה אנחנו רואים שיש איזשהו קווים כאלו, כללים. אבל כחוק אנחנו לא מכירים את זה. חוק זה מתגלה רק על ידי חומת הקבלה ולמי שנמצא בזה. ולא לכל אחד ואחד. שאני נמצא בזה, ואני רואה את החוקים האלה שקיימים בתוך הטבע הכללי, אז יש מדענים שמלמדים את המסות, הקהל הרחב, לחוקים מה שאנחנו בהם קיימים, חוקים הגשמיים, מבית ספר והלאה. ויש מקובל, נגיד, שהוא רוצה לבוא לקהל הרחב, וללמד אותם איך לקיים עוד חוקים שהם נסתרים מהקהל, אבל מחוסר ידיעת החוקים האלה הקהל נכנס למשבר, לבעיות, לצרות. אז הוא הולך לפי מה שהוא יודע מצד אחד, ומצד שני מה שלטובת הקהל, לטובת הכלל. הוא לא הולך להסביר להם את זה בצורה שהם לא מבינים, הוא לא ילך להסביר להם בצורה שהם לא ידעו להשתמש בזה. בהדרגה של השנים רבות, מקובלים, מתקרבים למצב שכך הם מגישים את הדברים האלה במציאות. לעיניך, אתה כאן כמה אצלנו? 10 שנים?
יותר.
יותר. נו, אתה רואה שנה אחרי שנה, אני מביא לכם עוד ועוד ועוד, ופותח לאט לאט בהדרגה דברים. אתה חושב לא יכולתי לעשות את זה לפני שנה, לפני 10 שנים? לא יכולתי. למה? כי הכל לפי המשתמש. אתה לא יכול לעשות אחרת, אחרת אתה שובר אותו. כן.
אז אתה יכול, זאת אומרת, לחדד הנושא הזה שאחרי רבים, לא מדובר על החוקים האנושיים. אלא על משהו...
לא, חוקים אנושיים זה מדע, זה לא, מלמדים אתכם בבית ספר.
לא, אני מדבר על החברתיים, זאת אומרת...
חברתיים לא יודעים.
אז זאת אומרת שכשהוא...
כל מה ששייר בקשר בין בני אדם,
כן.
ומכאן להידמות לבורא, עוד יותר, זה לגמרי, אנושות לא יודעת איך להשתמש בזה.
אז בעל הסולם פה לא מדבר על החוקים החברתיים, באחרי רבים לאותות. הוא לא מדבר על זה.
כל החוקים חברתיים לא שייכים לעולם הזה. נקודה. אני לא יודע מה אתה מתכוון.
אני מתכוון.
אין קשר בין בני אדם נכון, אם זה לא לפי חוקים עליונים. אפילו בין בני זוג, אנחנו עכשיו רואים את זה במיוחד. ותראה מה שעוד יהיה. אף אחד לא יהיה מסוגל להתקשר לשני. זהו. אני בקושי ארצה לראות את הפרצוף שלך רק בפלאפון שלי. זהו. לא, 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 לא בצורת חי. כך אנחנו, כי הרצון שלנו האגואיסטי גודל. ואז יהיה לך יותר ויותר מובן שאתה חייב כאן לדעת צורת הקשר, שיטת הקשר. ואז תתגלה חוכמת הקבלה, כי היא באמת תורת הקשר. איך, מה זה חוכמת הקבלה? איך אנחנו מתקנים את המשבר של האדם הראשון, של הנשמה אחת, של המציאות אחת, איך אנחנו מחזירים או אותה המציאות השבורה לאחד, לחיבור. ולכן מה ששייך לבני אדם, לדרגת בני אדם האנושית, אתה תראה שבירה בכל דבר. זה לא רק ברקסיט הזה ועוד כל מיני דברים, זה אתה תראה כל אחד ואפילו אדם פרטי, במשפחות, הורים וילדים, בכל דבר, אף אחד לא יכול להתקשר לשני. פשוט לא מסוגל. אני לא יכול לסבול אותו. ואותו גם, אף אחד. כך כל אחד יהיה כלפי השני. ולכן אנחנו צריכים מעכשיו כבר להתחיל לפרסם את השיטת החיבור ולהסביר למה היא חשובה. והיא שייכת רק לחוכמת הקבלה. אז יש לך תורה שמדברת על העולם הזה, שזה חשמל, אופטיקה, כל מיני, כל המדעים שלנו. ויש לך חוכמה שמדברת על קשר בין בני אדם, שעל ידי קשר הנכון אתה מעלה אותם ממש לדרגה העליונה. זה חוכמת קבלה. אין לך חוץ מזה, שני צורות המדע. כן.
החוקים הגשמיים עובדים במקביל למעבדה הגשמית. אנחנו יכולים לבדוק, לראות איך זה עובד, ללכת למעבדה ולקבל תוצאה ואז ללמוד.
כי הם נמצאים למטה מדרגה שלך. אתה נמצא בדרגת אדם, והם כולם פועלים על דרגת דומם צומח חי. ואפילו רובם לא צומח וחי, אלא בדרגת הדומם. כן?
אז אני רוצה לשאול איך המעבדה הרוחנית עובדת. אני מבין שזה עובד דרך עשייה, דרך קבוצה.
נכון, נכון. שם אתה נמצא בזה.
אז על איזה רגשות אני צריך להסתמך פה במעבדה הרוחנית?
אז זה אתה צריך להיכנס לחוקי עשייה וללמוד את זה. זה אי אפשר, אבל רק תדע שאתה לא יכול להיות מקובל, אתה לא תוכל להבין שום דבר ולהרגיש שום דבר מהטבע הפנימי, מאיך שהאנושות צריכה להתקיים ולהגיע למצבים הטובים. אם אתה לא נכלל בעשירייה.
נניח אני כן נכלל בעשירייה, ואני עובד בעשירייה.
כן.
על איזה רגשות אני מסתמך שם? על הרגשות הפנימיים?
זה תורה שלמה, אני לא יכול עכשיו לספר. עוד שאלות. כן. אני לא יכול. זה ים של הדברים.
בוקר טוב לכולם. אז הבנתי שכוונה של השיעור שהיום זה כוונה.
נו, כן. זה לא רק היום, זה בכלל.
כן.
בכלל, העבודה שלנו זה עבודה בכוונה.
כן.
כי המעשה יכול להיות שאני דוחה ושאני מקרב.
כן, אנחנו היום.
אבל הכוונה היא צריכה להיות כולה לטובת הזולת.
כן. השאלה, איך נולד כוונה בדרך המחשבות?
מהאור.
או בדרך
מהאור, לא, אין כוונה ברצון לקבל. ברצון לקבל, הכוונה היא פשוטה, לטובת עצמי. שם כוונה ומעשה דבוקים זה לזה. ואחר כך זה לא דבוק זה לזה בצורה כזאת, כמו שאנחנו מתבלבלים, נראה לנו שיש אנשים טובים, אנשים רעים, אמנם שכולם אגואיסטים. כן? זאת אומרת, כוונה היא נסתרת מאיתנו.
תודה.
אין יותר שאלות? כן, בבקשה, שם בסוף. נו, תשאל, אחר כך הוא.
אוקיי, תודה. אני הולך אחורה, לפני החוק של אחרי רבים להטות, לחוק אחד לכל העולמות.
כן.
דיברנו שם על זה ש... שדיברנו על המצע, שכל הדורות הקודמים שהם אבותיו ואבות אבותיו של אותו יחיד, הניחו טבעיהם שמה. זאת אומרת, היום יש לנו איזשהו... בשורשים שלנו תבוא לנו כל מיני דברים שהאבות שלנו תקנו ועשו. עכשיו, היום בעשירייה, זה מה שאני יכול להשתמש איתו. לדוגמה, יש לנו חוק בעשירייה שאנחנו יודעים שכולם שווים וחשובים מאוד. אני יכול להסתכל על זה ולראות איך לכל אחד יש את השורש שלו, המיוחד שלו, התיקון שלו שהוא צריך, ובזה אני הופך אותו למיוחד יותר. אני יכול להשתמש בזה בקטע הזה גם?
אם אתה מגיע לעירייה כזאת, אז כן. אוקיי. אבל סתם להגיד שכך כתוב, זה כתוב הרבה דברים. בספרי הקבלה כתוב לך הכל על גמר התיקון. נו, אז מה? אלה כל העניין הוא שאתה צריך להשיג את זה.
אוקיי, מה זה כך?
שיהיה לך כוחות האלה ביד, שתוכל להשתמש בזה. ולא סתם לדעת.
כוחות של באמת להשיג, שלכל אחד יש שורש מיוחד?
כן, כן, שלו. כן, כן, ואז מתחברים באותם השורשים. נו, תן לי חבר.
הרב, נושא שאמרנו שכוונה זה, אין לנו את זה ברצון לקבל, אין כוונה. אז נניח שאני רוצה להניח תפילין או לעשות איזה מצווה, ואני רוצה לכוון.
כן.
אז ואני כל כולי רצון לקבל. אז איך אני יכול לכוון משהו?
כתוב בספרים. אבל אנחנו יודעים עד כמה שזה בעיה. אני ממליץ לא להיכנס מדי בכוונות במעשים מה שאתה אומר כמצוות שאתה חושב. אני ממליץ לחשוב על הכוונות ביחס עם בני אדם. שם יש לך כל פעם שינויים, ואתה יכול כל הזמן להיות בבירורים ובתיקונים. מה שאם כן, עם הפעולות האלה יומיומיות שאתה עושה מהתורה, אתה לא יכול שם להפעיל כוונות. קודם כל שם כוונות הן מאוד, מאוד גבוהות. או שתחשוב כולם סך הכל רק דרך אהבת הבריות לאהבת השם.
אוקיי.
זה הכללי שכתוב על זה גם כן. אם אתה תיקח ממש ספרי הלכות האמיתיים, נכונים, לא קיצור, אפילו בקיצור יש קצת על זה. אז אתה תראה שהם מדברים על זה, אבל לא מלמדים איך לממש.
נכון.
זאת הבעיה. זה שכתוב גם כן לאדם הרגיל כמה שורות, אז שהוא צריך לעשות כוונות, כן, אז מה... אבל זה שזה עיקר ובזה כל העניין וכל העבודה וכל המאמץ, על זה לצערנו לא כותבים, מפני שזה עניין של התיקון, שכבר 2000 שנה לא נמצא איתנו. ולכן צריכים להשתדל לחדש את זה. אבל אדם נשקל, אנחנו מבינים שהוא נשקל לא לפי המעשים, אלא לפי הכוונות.
תודה רבה הרב.
כן.
דניס סנדלר ממוסקבה מזכיר לנו מההנהלה של הקרן, של קרן הלפ חבר, לגבי הכנס.
כן, יש לנו עוד מעט בעוד חודש כנס בסן פטרבורג ברוסיה. מוזמנים כל מי שרוצה לבוא, בבקשה. אמנם שזה לגמרי לא חובה, אבל יש נעה תמיד קופה כזאת שאנחנו עוזרים בזה לאנשים שאין להם שום אפשרות אחרת להגיע לכנס. אנחנו יודעים שברוסיה ובמזרח אירופה יש שם ממש מצב מאוד מאוד קשה. ולכן כל אחד שיכול לתרום לקופה הזאת, היא נקראת חלפ חבר, אז רצו שיתרום. זה באמת הקשר מחדש, מתחדש קשר בינינו בצורה הכי טובה, שאנחנו עוזרים לאנשים שאין להם שום אמצעים להגיע בכל זאת לכנס פעם בחיים, אפילו יכול להיות דבר כזה. כדאי מאוד, זה עושה תיקון גדול גם לתורם וגם למשתמש נכון. עוד, כן?
בהמשך להכנות לכנס פיטר, אנחנו שבוע מהיום הולכים להתכנס בארץ ובעולם, להתכונן לכנס הזה. יהיה ממש כנס הכנה לכנס פיטר.
כן.
אז קודם כל רצינו לנצל את ההזדמנות להזמין את כולם. עכשיו, פרטים לגבי לוח הזמנים, אנחנו נשלח עדכון, כי אנחנו בקשר עם כל הקבוצות בארץ ובעולם, למצוא את הלוח זמנים שיהיה הכי נוח לכולם, ולא יגרום לאיזה לחץ, כי אנחנו יודעים שיש רגישויות בדבר הזה.
נכון, אנחנו רוצים שישתתפו כמה שיותר אנשים, ומצד אחד, מצד שני, לכן אנחנו צריכים להתחשב בהם, כי יש לנו יום, רק יום שבת חופש, ואצלם זה שבת ראשון, ואצלנו יום שישי זה חצי יום עבודה, ואצלם זה יום שישי זה כל היום העבודה, והפרשי השעות. בקיצור, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו כמה שאפשר בצורה אופטימלית ממש לכולם.
כן, אנחנו מקווים שעוד היום ממש ישלח לוז לכל הקבוצות, אז כל חברי הקבוצות וחברות הקבוצה להתעדכן בלוז המעודכן. ועוד שאלה אחת מהצוות החברתי של הכלי הישראלי, זה בעצם, יש לנו שבוע להתכונן לכנס שהוא הכנה. כאילו לא ברור איך, מהי ההכנה כלפי כנס הכנה? איך להתייחס לזה לאורך השבוע?
אז גם על זה אתם צריכים לעבוד. לחשוב ולהחליט. ואני אלך אתכם.
זאת אומרת, ההכנה היא בעצם כל הזמן, היא לא איזשהו...
תכינו את עצמכם ותביאו את הסדר השיעורים וסדנאות והכל, באיזה, מה אתם רוצים, נושאים, הכל תלוי בכם. אני, אם אתם מזמינים אותי, אני אשתתף בכל דבר. לא. עוד? כן, יונת. נו.
היום ב9:30 יהיה פה במרכז מפגש של כל אלה שמעוניינים להתחיל את התואר הראשון באקדמיה. וזה בעצם מפגש שהם יקבלו בו הסברים וייעוץ אישי וכן הלאה, אבל מעבר לזה...
יש לנו את ה...
כן, מעבר לזה, הם בפעם הראשונה יפגשו אחד את השני, וזה קבוצה, אנחנו רואים מניסיון, זה ממש קבוצה שנבנית, ואחר כך הם עוברים תהליך של למידה ביחד, ומבחנים ביחד, כמעט שנתיים הם צמודים אחד לשני. איך נכון להתכונן לקשר ביניהם? לא, האקדמיה זה הם ילמדו, הם יעברו.
זה ברור שהם ילמדו ויקבלו תואר ראשון ותואר שני, וכבר, ואנחנו מזמינים, ממשיכים להזמין עוד אנשים להצטרף לזה?
ודאי, היום, כן. היום ייפגשו אנשים שיבואו עד עכשיו ואחר כך יהיה עוד, אבל כרגע זה ממש מפגש בסדר. ראשוני שלהם.
בסדר גמור. צריכים לבנות מהם ממש קבוצה אחת הדדית, יפה, כולם שהם יהיו בקשר יפה, שיעזרו לזה, עד כמה שאנחנו יכולים לתמוך בהם, לתת להם זמן ומקום וכל מיני עוד צורות העזרה. אנחנו מאוד מעוניינים שאנשים שלנו, אמנם שהם מאוד עסוקים גם בלימוד שלנו, גם בהפצה, הם בכל זאת ילמדו. תואר ראשון לפחות כדאי לקבל. ואני הייתי אומר אפילו על תואר שלי, שני. לא, אז כל אחד יכול, בבקשה. ועוד, כן?
רק הוא מסביר שהיום זה היום האחרון לקבל מקרן הלפ חבר, לפנות לקרן הלפ חבר.
עוד פעם, היום יום אחרון כן. לפנות לקרן הלפ חבר, נכון. ולקבל משם עזרה. נכון. אנחנו פונים לכל החברים שלנו שבכל העולם שרוצים להגיע לכנס פיטר, סן פיטרבורג, שבסוף חודש יולי, לפנות לדניס, כן? סנדלר, במוסקווה, ולקבל משם עזרה. בבקשה. וגם כן מי שיכול לתרום, עדיין זה אפשרי. ובזאת?
תודה לצופים, אינכם מוזמנים להמשך שידורים והודעות באתר האינטרנט סביבה טובה. ביחד באקדמיה, מסלול מיוחד לתואר ראשון. בואו לגלות איך בכוחות משותפים אפשר לעשות תואר ראשון. היום, יום שישי, בין השעות 9:30 ל-11, בית קבלה לעם, רחוב הנבטים 12, פתח תקווה. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לבוא ולגלות את סודות חוכמת הקבלה. הרצאות מבוא יתקיימו ב-13 סניפי המכללה ברחבי הארץ, יום שלישי, ה-12 ביולי, בשעה 7 בערב. הכניסה חופשית. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 או באתר שלנו kam.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב. This is the night when I can't wake myself, I need you here, I'm calling for your help, I keep on searching, searching for light, my heart feels frozen, in this broken piece of life, won't you please, 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 please help me, let's do it together, no one is ever on their own, we'll pray. Fill the emptiness, and we'll never be alone.